שמה?
אומר, אני אשים אותך, אתה תהיה דובר, ומשה יהיה בשביל ארוך כמו אלוהים.
כן. לא אומר לכם כלום. מה אכפת לי? פרשת שמות, בשביל שרון. היי שרון, פרשת שמות.
מה?
אנחנו מדברים אליה דרך אז. מזה משה מוטרד, הוא אומר, בסדר. נגיד את השאלה הראשונה הבנו. שמשה אומר, מי אני שאלך? וכו'. אבל השאלה השנייה, הוא אומר, כשאני אבוא אליהם, הם ישאלו אותי, איך קוראים לאלוהים? אני אמרתי להם, זה האלוהים של האבות שלכם. והם יגידו לי, איך קוראים לו? ואני לא יודע מה להגיד להם. תגיד להם, השם, מה? אתה יודע איך קוראים לי?
השאלה למה הם מבולבלים באמת?
זה קודם כל. למה הוא חושב שהם ישאלו אותו מה שמו? ולמה זה יהיה כל כך חשוב להם? כאילו, בסדר, עכשיו אפשר לדון על כל מיני דברים בדרך ליציאת מצרים, כשמשה יבוא יגיד, איך נצא, המצרים חזקים. הוא אומר, לא, אתה יודע, אחת השאלות הראשונות שהם שאלו אותי, איך קוראים לו? וגם, אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, תגיד להם, אהיה אשר אהיה. כל התורה כמעט אין את השם הזה בכלל. תגיד, יהיו כבב, כי אתה כל הזה, נכון? תגיד אדוני, משהו. תגיד, אין לו שם, הוא אינסופי. תגיד...
יכול להיות בגלל שהם התרחקו כל כך, כבר לא נשאר להם שמץ של זיכרון. אז בשלב הזה כבר אין משמעות, כל כך.
כן, אתה אומר, הם לא זוכרים את השם שלך בכלל.
התחתית של התחתיות של החושך.
אז, ואז אם ככה, מה השאלה של משה? תגיד להם, שם יוד כיפה, כי תזכיר להם.
שואלים מה המטרה, מה השם,
לאן,
כן,
לשם
מה, בדיוק,
לשם. נפלא, אז נניח שזה ככה, אז אם ככה, מה התשובה?
לשם החופש הגדול.
אוקיי, אז תגיד להם, אנחנו לחמי חופש, תגיד להם צ'ה גווארה, תגיד להם לא יודע מה.
אהיה אשר אהיה, זה כמו חופש.
ככה, את שומעת? חופש. שמה? אהיה
אשר אהיה. כל מה שאני יכול להיות, רוצה להיות. כל מה שאני.
כאילו, מה שיהיה, יהיה. סגנון כזה?
לא, לא. לא, אני מה שאני. כאילו, מה שלא יהיה. מה שאני.
לא הבנתי, תסבירי. מה שאני זה מה שאני.
כן, כן, חופש להיות. מה שאת, whatever you are. כן.
מה אומר להם? תגיד שוב את המשפט.
לפי רש"י פה, זה לא סתם שהוא מוסיף עוד פעם, כה תאמר לבני ישראל, יש לך אני לכם, כי משה רבנו אומר לו, זה גדול עליהם. אהיה אשר אהיה זה מוגזם. אז אומר, בסדר. תגיד להם רק, יש לך אני לכם, לא להגזים.
אהיה
אשר
אהיה
לך. ואחרי זה, אבל הוא לא שוכח את שם השם. אחרי זה, אומר, ויאמר עוד אלוהים אל משה, כה תאמר אל בני ישראל, השם אלוהי אבותיכם, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, שלחני עליכם. זה שמי לעולם, וזה זכרי לדור ודור. זה אנחנו מכירים, נגיד, בגדול.
כן.
אז למה זה מתחיל מהלא ברור וברור?
אלוהי אבותיכם, נגיד, אנחנו מבינים. אלוהי אברהם, יצחק ואלוהי יעקב. גם כן. טוב, זה חלק מסתורי אחד. נשארנו איתו ככה, נכון?
כן,
מסתורי. מה עוד חלק מסתורי שתפס אתכם? לא חייב להיות מסתורי, סתם נקודה.
והפסוקים האלה?
לא, לא דווקא. אני רואה ש... בסדר, סתום לכם כרגע.
מה זה אגב, עשוי לכם במצרים? כאילו מה שעשו לכם?
את רוצה להגיד מה, ממה הקדוש ברוך הוא התעורר בכלל?
שאלה יפה, לוואי והייתי שואלת אותה, לא, אני שואלת ממש על
המילה. שאתה בחור הזה שבא לניתן שאין לו וואטסאפ.
לא, היום הוא לא הגיע, הוא התחיל איזה עבודה באיזה מקום.
גם לי אין וואטסאפ, ולא יודעת לי.
היה לי שאין לך וואטסאפ.
לא יודעת שאין לי וואטסאפ.
תעזבו בזה.
שקטים היום עם הפרשה, אני רואה שזה גם פעם קודמת. אתם מתחילים עם הקושיות רק כשאני מתחיל לדבר. לפני זה אתם באים זורמים
כאלה.
טוב, טוב, בסדר. אז אולי נתחיל מאיפה ש... מרבי נחמן על מה ששאלתם פה, אבל נלך אחורה לאיזה קטע אחר ברבי נחמן שרציתי ללמוד אתכם. קודם כל באופן כללי, אני רוצה להתחיל אתכם מרבי נחמן קטע ספציפי, זה רבי נתן למעשה. תראו בעמוד למד, לא רגע, עמוד כף ח'.
אני האמת היא אשמח גם להתייחסות לכל העניין של הסנק.
אתם רואים? אני מתחיל לדבר אם היא תומרת.
כן. כן.
ככה מתחלתי לקרוא.
לא, גם אני האמת שמתי לב על הסנק ועל האש וזה עניין אותי מזה.
טוב, בואו רגע עמוד כ"ח, עמוד כ"ח בשורה שמתחילה רחמנא ליצלן, שזה בערך, אני יודע, שורה שמינית, תשיעית מלמעלה, בעמוד ימין, רואים?
כן.
כי התורה היא בכל אדם ובכל זמן. וכל אחד ואחד מישראל, מי שרוצה לכנוס בדרך הישראלי, באמת, בדרך הקודש, בדרך האמת, עוברים עליו כל הגלויות וכל המלחמות והסיפורים המבוארים בכל התורה כולה, ובנביאים ובכתובים. באמת, התורה מדברת עליך. זה היסוד של כל מה ש...
הפירוש הזה. צריך שעבור עליו כל המלחמות וכל הגלויות.
כן, זהו. אבל התורה היא בכל אדם ובכל זמן. זאת אומרת, היא נכונה לכל אחד מאיתנו, בכל זמן. ואם אני רוצה להיכנס, להיות בתוך הסיפור של ישראל, אז בהכרח יעברו עליי כל הגלויות וכל המלחמות וכל הסיפורים המבוארים בתורה. אז אם אתה לא רוצה, אז forever hold it peace ועזוב אותך מכל הסיפור עכשיו. נכון, זה... אני לא יודע, יש שצחקתי עם חברים, רבי נתן, נחמן לפעמים, זה די מאיים. אתה בא, אומר לך, תדע לך, מי שהולך להיכנס להתקרבות, הוא הולך לעבוד עליות, ירידות, עליות, עזוב אותי, מה אתה מפחיד אותי? תגיד לי, בוא אליי, תעשה שבת, תהיה סבבה, תהיה לך אורות, תהיה לך זה. לא, אתה רוצה להתקרב להשם, תדע לך, יהיה לך עליות, ירידות, עליות, ירידות, עליות.
אבל גם ככה יש, לא?
קודם כל, את צודקת.
שם אולי יותר
קיצוני. בזה את צודקת, שרובנו היינו רוצים ספר שנתי בבא כזה, שאומר הכל שנתי, וזה לא קשור לחיים שלנו, כי מי שחי, אז הוא עובר עליות וירידות, נכון? אז גם הספר מדבר על עליות וירידות, אז זה לא על הספר שאנחנו מתעצבנים, אנחנו מתעצבנים על החיים שלנו, ולמה יש ספר שאשכרה מדבר על החיים שלנו, ששם יש מלא מלחמות ועליות וירידות. כאילו לפעמים בא לנו לברוח לספר שנתי כזה, יהיה כתוב אורות ויהיה כתוב זה, אבל אני לא חי ככה. אז זה אחד. שתיים, מה שאת אומרת, זה לא מדויק, כי אומר באמת את העליות והירידות שלך אתה מקבל בייחוד, כשאתה רוצה להיכנס לעבודה של התקרבות.
כן, לפעמים זה מרגיש שזה נהיה יותר אינטנסיבי, כאילו.
אז הוא אומר, זה לא מרגיש, זה ככה. זה כשאתה רוצה להתקרב...
היא גם רוצה.
כן, היא רוצה, רוצה. אני רוצה לחיות.
כשאתה רוצה להתקרב, אז אתה תעבור עליות וירידות. בהכרח. ואפשר להסביר את זה בצורה הפשוטה. כרגע, כל עוד היא לא באה לדקור אף אחד. בקיצור, אז אפשר להסביר את זה בצורה הזאת, שרוב העולם מסכים לחיות רחוק. רוב העולם, זה לא מפריע לו שהוא חי רחוק. ברגע שהוא מחליט להתקרב, הוא עובר עליות וירידות. שעליות וירידות פירושן זה אלף תהפוכות הנפש שמנסים להגיד לך שזה נורא קשה, והיה עדיף קודם להיות רחוק, ומה אני צריך את כל הכאב ראש הזה בכלל, וכו' וכו' וכו'. אז בהקשר של הפרשה שלנו, מתי מתחיל הבלגן עם פרעה? בייחוד. מתי שהם רוצים לצאת. האמת זה מתחיל עוד לפני זה, אבל לפי חז"ל זה מתחיל עוד לפני זה, כי פרעה קולט שהם עומדים לרצות לצאת. רגע. ויצב פרעה לכל עמו לאמור, כל הבן הילוד היהור את השליחו וכל הבת החיון. למה?
כי זה, לא, אבל כתוב שפרעה חדש עלה.
זה גם נכון, אבל אני רק מקריא לכם ברש"י, אתם יכולים להחזיק באצבע פה ולראות שם, בפרק א', פסוק כ' ב', למה ירדה הגזרה של כל הבן הילוד היהור את השליחו? אז רש"י אומר, לכל עמו, אף עליהם גזר. הוא לא גזר רק על התינוקות העבריים, הוא גזר כל הבן הילוד, כולל עבריים, כולל מצרים.
חשבתי שהוא גזר עליו, שהוא ביקש מהעם שלו, כאילו לזרוק את הבנים של...
זה היה בגזרה הראשונה, בגזרה השנייה. הוא רוצה להשליך לילוד, ליאור, כולם, כל בן הילוד. למה? יום שנולד משה אמרו לו הצטגנינה והיום נולד מושיען. אם אתם מכירים קצת אגדות, אז ביום שנולד משה, החוזים בכוכבים של פרעה, אמרו לו, נולד היום המושיע של ישראל, אתה בצרות. אז הוא אמר להם, נו, איפה? אמרו לו, לא יודעים. לא יודעים אם הוא מצרי או עברי, לא יודעים. אבל אנחנו רואים שבסוף חייו, איך הוא ייפול? הוא ייפול על ידי מים. אז לכן הוא גזר על כולם. גם על העבריים וגם על המצרים להיזרק ליאור בגלל שההצטגנינים שלו החוזים בכוכבים אמרו לו היום נולד המושיע והוא ייפול על ידי מים שנאמר כל הבן הילוד ולא נאמר הילוד לעבריים הם לא ידעו שסופו ללקוט על מי מריבה הם לא קלטו שאיפה שהוא ייפול זה סיפור אחר גם כן עם מים באמת אבל הם לא קלטו בדיוק מה
גם אי אפשר להשפיע
מה?
גם אי אפשר להשפיע על התחזיות.
מסתבר שפרעה חושב שכן. הוא היה די מקצוען בתחזיות, והוא חושב שכן. זאת אומרת, בסדר, אסטרולוגים זוטרים חושבים שאי אפשר להתעסק עם זה. אבל פרעה מבין שהוא יכול להשפיע בשביל מה יורדות התחזיות, בשביל מה שיעשה עם זה משהו.
זה ממש מוסר
את הבא. כן. אתה רוצה יותר שר את הבאות, תראי, אחרי זה בהמשך הפרשה, כמה הקדוש ברוך הוא מתעסק עם להגיד לו, אל תשכח את המטה.
את המטה?
המטה. לך, תיקח איתך את המטה, ואל תשכח את המטה כשאתה יורד למצרים, ויש מדרש שאומר שהמטה הזה הוא נברא בבריאה בין השמשות, והיה כתוב עליו דצח עדש באחב, עוד בבין השמשות, ויש סיפור שלם איך הוא השתלשל בבריאה עד שהוא הגיע לידיים של משה, והיה תקוע במדיין בחול, ואף אחד לא יכל לשחרר אותו עד שמשה הגיע ולקח אותו.
מה שדיברתם שם מזמן, זה ממש שרת אבות.
כן, אקסקליבר גם, זה קינג ארתר. בסדר? אבל... עכשיו, מה אנחנו שומעים פה? א', שההצטגנינים של פרעה צדקו, קודם כל. הם ראו קצת מטושטש. אבל קודם כל לגבי אם הוא מצרי...
לא, מה שאומרו זה נכון.
כן, הם לא ידעו אם הוא מצרי או עברי. והם לא ידעו בדיוק על ידי איזה מים הוא ייפול. אבל מצרי או עברי, ברמה מסוימת זה נכון. כי באמת, על משה קל לטעות. אז בקיצור, למה אני אומר לכם את כל זה? בשביל להגיד שגם הגזרות הראשונות מתחילות בעצם ברמה מסוימת, בגלל שפרעה קולט שעומד להתחיל היציאה. כל הבלגן מתחיל כשמתחילה התנועה של היציאה. לפני זה סבבה, זורם, לא נורא. אבל הגזרות, עליות, ירידות, המרדפים, הכל, שמישהו רוצ, כאילו אומר שהוא רוצה לצאת. כידוע, במטריקס מפורש. מי שרוצה לצאת, הסוכנים מתחילים בלגן לפני זה. מה אכפת? יושב לך בטריה נחמדה, מקרינים לך סרטים. מי אתה מטריד? וגם בתוך הנפש, הבלגן מתחיל כשאתה רוצה לעשות תנועה. אז צריך כל אחד מישראל שכל המלחמות וזה. הכל צריך לעבור על כל אחד ואחד עד שזוכה לבחינת גאולה שלמה. כן, ועיקר הגלות זה גלות הנפש. אז בהקשר הזה, משה רוצה להוציא את בני ישראל ממצרים, נשלח להוציא את בני ישראל ממצרים, והוא מבין שזה די מסובך. והשאלה של השם, אז זה לא איזה, בשביל התורה, השם זה לא איזה כינוי, זה מי אתה. ואנחנו בדרך כלל יש לנו שם אחד, שניים, אם אנחנו חולים ועשו לנו שינוי השם, יש לנו שלושה, אבל הקדוש ברוך הוא יש לו לא מעט שמות. זאת אומרת, יש לו הרבה פרצופים. זה מי אתה? מה שמו? כאילו, הקדוש ברוך הוא באמת אין סוף. אבל אז לכאורה אין לו שם. אבל השמות זה הגילויים שלו. יש ספר שנקרא שערי אורה, שעוסק בעשרה שמות של השם, ואיך כל אחד מגלה ספירה מסוימת, וזה זה... אז בעצם הם שואלים אותו באיזה גילוי, באיזה שם, באיזה פרצוף אנחנו עומדים לצאת. תודה רבה.
מדהים, פתאום אני נזכר שכל הבוקר זה השיג את הבן שלי הקטן. התחיל לשאול אותי שאלות, בין כמה אלוהים, בין כמה זה. עכשיו הוא מתחבר אלינו.
איך קוראים לו?
כן, כן, ממש שאלות, ואני כזה, באוטו.
על הבוקר.
אם שדווקא עם זה גם, זה מה שתפס אותי בסוף היום הזה.
אז קודם כל הוא אומר, זה נראה שהשם י' כ' ו' כ' לא מספיק בשביל לצאת ממצרים.
טוב לי מה שקורה פה.
דבורים זה התעלמות.
התעלמות, אני לא יכולה...
היא לא, את יודעת שהיא לא
קצת. בוא נראה.
היא לא קצת, ללא איום.
לא יכולה להיות אדישה. זה מעבר לכוחי. כרגע.
אפשר לקחת את זה אולי פשוט מפה.
כן.
אוקיי. נכון.
אתה תיקח אותה החוצה, אימא זה.
כן, קח לה החוצה.
אין לך את העוגיה, תביא לה איזה עוגיה שתוכל בחוץ.
לא, את העוגיות תביא לנו, מה אתה חושב?
קח את העוגיה הספציפית שהיא יושבת עליה ושים אותה, שתוכל אותה.
זה פה הניתוח, הנדבך,
לא? קטן עליך. יו. אני שקרתי שלושה עכברים השבוע.
אני ארסה עוד פעם, אתה רואה?
רק בעזרת במבה.
זה בגלל שהתקמצנו על העוגיות, אז...
היינו גרידים.
מה? מה?
זה משאים אותה.
זה ממש קרוב פה, נכון? זה כבר עוד, זה
פה. וגם פה נתן משפחה, ממש פה.
אז מה שמסביר פה רבי נתן, אם תראו ביהודה, הוא אומר, יהיה אשר יהיה, בחינת יהיה אשר יהיה, היינו בחינת תשובה על תשובה. כי תשובה היא בחינת תהיה, בחינת אנה זמין למעבה, כי קודם התשובה עדיין לא היה לו שום הוויה בעולם כלל. וכשמתחיל לעשות תשובה הזו בבחינת תהיה. כי מתחיל להכין את עצמו שיהיה לו הוויה בעולם, בחינת אנה זמין למעבה. אבל אפילו אחר כך כשעושה תשובה, וזוכה לבחינת תהיה, כי כבר הכין עצמו שיהיה לו הוויה בעולם, אף על פי כן צריך לעשות תשובה על תשובה. ועל כן צריך להתחיל בכל פעם מחדש. אף על פי שכבר עשה תשובה, צריך להתחיל אחר כך מחדש לגמרי. זה אומר, אהיה אשר אהיה, זה גם כמובן שם של הקדוש ברוך הוא. אבל זה גם השם שלנו, זה מצב ותנועה שלנו, שבה אנחנו, ככה אנחנו נשתחרר. אם נאמץ לעצמנו את התנועה הזאת שנקראת תהיה אשר יהיה, אז נוכל להשתחרר. זה נכון שהעיקר זה יוד כבב כי, שבו מתגלה מי אתה צריך להיות, מה נכון להיות, מה טוב להיות. אבל אתה לא תצליח לעשות את זה אם אין לך את תהיה אשר יהיה. אז אומר, בטח, אנחנו יוצאים לעבוד את יוד כבב כי. אבל אני לא יוצא ממצרים על זה, לא עוזר לי, זה לא מספיק. אני צריך שם יותר עליון, יותר מופשט, כי שם יהיה אשר יהיה יותר עליון, יותר מופשט מיוד כבב כי. הוא לא העיקרי, כאילו, זה לא הפואנטה. אבל אי אפשר להתחיל את התנועה בלעדיו. וזה קשור, חלק מזה שאני בברוך, אני בתוך מצרים, אני לא יכול, מה יוד כבב כי, עזוב אותי, על מה אתה מדבר? אני כולי, נגיד, נפלתי לאיזה סרט, שטויות וזה. אז בוא תהיה טוב. מה טוב? מי טוב? מה אתה רוצה ממני? אני כולי סמרטוט, לא יודע איך להרים את עצמי מהרצפה. אני באיזה, איך? הם יגידו לי מה שמו. יוד כבב כי לא יוצאים. לא יוצאים, מה זה? גדול עלינו. תעזור אחר כך. הם ישאלו מה שמו, איזה גילוי של השם יכול להוציא אותנו מהברוך הזה. אז הוא אומר, טוב, אספר לך את הסוד, אהיה אשר אהיה. הוא אומר, אל תגיד להם שהם צריכים לעשות את זה הרבה פעמים. תגיד להם, בינתיים, תעשו אהיה אחד. באמת אתם צריכים לעשות הרבה פעמים אהיה, אבל כמו שרבנו אומר לו, לאט, דיה לצרה בשעתה. תגיד להם, צריכים פעם אחת.
אז כל אהיה זה תשובה?
כן,
כאילו,
עוד סיבוב.
ומתאר כאילו מין מצב של לא חזור.
כן, תשובה על תשובה. כזה. תשובה על תשובה.
אבל איזה תשובה?
או, אז הוא אומר, מה זה תשובה? קודם כל, תשובה זה להשיב דבר למקום שנזרק ממנו, כן? אבל איך? אז הוא אומר, אנא זמין למווה, זה עמדה. הוא מתרגם לנו את השם הזה. אני זמין להתהוות. אני פתוח, מוכן. אני מוכן להתהוות. עד עכשיו לא היה לי קיום, אני מוכן שיהיה לי קיום. מה? לא יודע. אני חושב שזה קשור למה שאתה אומרת. יש פה איזו בחינה של לא ידוע כזה. שומעים את זה בפשט של השם הזה. מה? הולכים. מה יהיה? לא יודע, אתה מוכן ללכת?
אמונה.
כן, הבחינה הזאת של לך לך מארצך, לאן? אני כבר יראה לך. אל הארץ אשר הראך. מה זה? גם לא יעזור לכם, אפילו אם אני אצייר לכם ציור, זה רק ידכה אתכם, אפילו זה, זה רק, אתה פשוט צריך להיות מוכן, וזה המון. אתה צריך להיות מוכן להיות פתוח. אני מוכן לזוז.
זה גם, יש איזה משפט שאומר פה, להתחיל להכין את עצמו, שיהיה לו הוויה בעולם, כאילו עדיין לא היה לו שום הוויה בעולם.
כן.
וזה כמו, זה ממש איחור גדול, זה כמו
ניטרוקן?
כן, לא להגיד, אני כבר זה וזה, ולמדתי זה וזה, ואני יודע זה וזה, ועכשיו אני רוצה ללמוד עוד משהו.
כן.
כאילו...
כן. אני, וואלה, מתרוקד, שוכח, אומר...
להתבטל, לא?
כן.
זה גם מראה על הקשר, כי זה כמו קשר של מראה, שהוא נמצא בהיה, אז אתה הכי מרוקן וזה, שהוא עם שם ברור, אז אתה מכוון ל...
כן.
כאילו יש לזה את הצד של העם ואת הצד של
במובן הזה גם כנראה עם שם יוד כיפה כי אי אפשר להוציא אתכם
מוגדר מדי
לא גם למה שאני אוציא אתכם מה טוב צעקתם קצת כן. לכאורה אתם צריכים להקשות עליי מה אתה הבטחת הורדת אותנו אמרת יורדים חוזרים אני כן
לא, אבל זו תודעה של עבדים. כאילו, היה אשר היה, זו גאולה של תודעה של עבד. כאילו, זו גאולה שמיוחדת לאנשים
שהם... עבדים.
שהם עבדים, כן. וזה לא... שהם גם מכורים למשהו אחר. כאילו, זה לא... זה... נראה לי זה מאוד מיוחד למצב הנוכחי הזה, גם אולי בנפש, לא יודעת, אבל...
זה נשמע לי הפוך כאן.
שמה?
מה?
יש, איזה, רק מי שיש לו איזה חופש פנימי יכול כאילו ללכת לזה. העבד דווקא צריך מסגרת חלופית, צורה, ברורה.
כן.
יש, איזה, דווקא מראה שהוא פונה לעם שהוא לא... לא עבדו.
כן, טוב, בגלל זה מצומצם את זה להיה.
כי זה לא מצומצם.
אבל כאילו אין להם, על מה הם מבטרים בעצם כשהם מוכנים ללכת? לא...
על מה אתה כבר מבטר שם?
כן.
על החיים שלך שם.
לא, אין חיים, הם עבדים.
כן, אבל יש להם סוג של ביטחון.
למה שהם רגילים לא.
אני כאילו חושב, יש לי... צריך להבין את ההתנגדות שיש לי כלפי העניין הזה, אבל אני חושבת על ניצול שואה, אוקיי? תמיד יש את ההשוואה הזאת. כשהוא אמרו לו, עוד לפני, אפילו בזמן שלפני שקמה המדינה, תבואו לשם, כאילו, הוא היה כולו דלפון, מסכן, כאילו ברור שהוא יבוא, אין לו אפשרות אחרת, הוא יבוא כי הוא ילך, כי הוא פשוט ילך. כי עדיף ללכת מאשר להישאר בתופת, כאילו ככה. ויש משהו דווקא יפה בזה, כאילו שזה היה, פשוט תלך. כאילו, אפילו זה לא ממקום של זה לא מקום של כלום, סתם פשוט תתחיל ללכת.
אז לא הבנתי, מה הפה שלהם?
אני, כאילו כשאת אמרת, את אמרת, כי יש בזה חופש, וזה, אפילו יכול להיות שאין לזה שום חופש, כאילו יכול להיות שאין לזה שום דבר, זה סתם כאילו... הם בבור, הם במצב הכי גרוע שיכול להיות. בתופת הכי נועה, הם פשוט
צריכים
ללכת. מישהו נתן להם אפשרות ללכת. איכשהו, לאנשהו.
אני לא חושב שהם כל כך סובלים.
טוב, אז את אומרת, יש ציור אחד כאן, יהיה אשר יהיה, הוא הירואי כזה חופשי. ואת אומרת, יכול להיות זה גם כזה, אל תחפש, עד רבה. אתה רוצה, תבוא תגיד להם, אתם תהיו ממלכת כהנים וגוי קדוש, מה אתה מדבר איתי עכשיו? בוא תגיד להם, רק תזוז מהמקום שלך. כן? שזה, זה, זה כאילו תשובה, נגיד, יותר נמוכה, או יותר בסיסית, אבל זה מה יש למצב. כאילו, אל תבוא אליהם עם... כן? אני, אגב, בהקשר הזה, אני לא יודע אם זה בדיוק מה שהוא התכוון, אבל זה ודאי ניכר ש... אי אפשר להציע משהו גדול מדי למישהו שלא תופס את עצמו ששייך לו משהו גדול.
נכון.
זה מה אתה מדבר איתי עכשיו וזה, בסדר, תן קצת, בוא נתן לך ביסלי, תבוא, נתן לך ביסלי. בסדר, זה אני מבין. תבוא, כן, נתן לך עוגיות, נתן לך, זה, הדבורה הבאה. טוב, מעניין, אבל אני חושב שאם את תקראי פה, הוא יותר רוצה להגיד, ש-anyway, זה תמיד נכון ולא רק למצב ההוא של מצרים. כי הוא אומר, הבעיה של רוב האנשים, אם אני מבין אותו נכון, הוא אומר, למה לנו נצאת? הרי אנחנו ניפול אחר כך. זה לא שכאילו, בסדר, נגיד אני יכול לצאת עכשיו, אבל אחר כך. יבואו הקפות, יבואו הזה, מעזוב אותי, מה... אז הוא אומר, מה יחזיק אותנו אחר כך? גם משה רבנו שואל את הקדוש ברוך הוא, בסדר, הם יצאו, הרי אתה יודע, אחר כך הם התחילו לבכות במדבר, והם יעשו עגל, ואתה יודע מה יהיה. השאלה היא איך גומרים את המהלך, לא איך מתחילים אותו. וכשלא ברור לך איך תגמור אותו, אז אתה גם לא מתחיל אותו. זה מופיע קצת בוויכוח בין משה להשם, וזה אולי חלק מככה נראה לי, שאני מבין אם אני קורא את כל הרצף פה של הנקודה הזאת של רבי נתן. איך לא נופלים מכל הירידות? אז הוא אומר לו, תשמע, אתה צודק, י' כ' ו' כ' זה גדול עליך. אולי זה יחבר את שני הפירושים, בסדר? כי השאלה של העבד זה, מה אתה מדבר איתי? איך אני אשרוד את המסע הזה? אז אני צריך לתת לך משהו שייתן לך ביטחון שאתה יכול לשרוד את המסע. אז אני למד לך את הסוד. הסוד זה יהיה אשר יהיה. אתה תנסה, ואתה טיפול, ואתה תתחיל עוד פעם. ואז אתה עוד פעם טיפול, ואז אתה תתחיל עוד פעם. זהו, זה הסוד. ואם אתה תחזיק בזה, אז אתה תגיע בסוף. אם אתה תגיע, וואו, וכמה אני איפול, וזה אומר לך, תדע לך, הכוח הזה של בן אדם, שלא משנה מה, הוא קם עוד פעם ומתחיל עוד פעם, זה יגמור לך את המהלך. אז שווה לך לצאת. כשהוא עושה שם את השיחה של הגיבור ביציאה, מלהיב את כולם, זה מה שהוא אומר להם. אנחנו לא נתייאש אף פעם. אין ירוש בעולם כלל.
מתי זה קורה?
מתישהו. כאן בטח, חייב להיות בסרט את הקטע הזה, לא? בום, 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 אנחנו יוצאים ממצרים, חבר.
לב אמיץ.
כן.
זה מצרים מפורש, כאילו.
זה מה?
צריך נאום, זה לא יודע. אם זה לא כתוב בתורה, צריך להוסיף את זה. חייבים נאום מלהיב. והנאום המלהיב זה יהיה אשר יהיה. כאילו, אין ירוש בעולם כלל. כל התפקיד שלך, נפלת, נעשה עוד פעם, זהו. זה לא מעט. אבל זה הטריק. כאילו, אם זה אתה תשרוד את כל העליות, את כל הירידות, את כל הזה, זה הכוח. מה לעשות? אני אגיד לך אחרי זה, במתן תורה, אני אסביר לך מה אתה אמור לעשות פחות או יותר. אבל אם אין לך את הכוח הזה של לא משנה מה, ואני אנסה לעשות את זה, ואני אקשל, וזה, אני אקם עוד פעם, אתה לא תשרוד את זה, באמת, אתה צודק, שאלה טובה.
אבל יש משהו שלא, יש פה איזו סתירה שלא ברורה לי. יש פה מין גם, האיה הזה, זה גם האיה שלכם, אבל זה גם כאילו כל ההתייחסות לשם עצמו, כאילו, אם נגיד את זה בסלנג, אם יש לכם, עזבו עכשיו איך קוראים לו. עזבו עכשיו איך קוראים לו.
כן, נכון.
בשנייה אחר, כאילו ממש אחרי זה.
הוא כן אומר.
פתאום נכנס ל... פירוט ממש רציני כזה, של, של קודם אמרה, אדוני אלוהי אבותיכם, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק, פתאום זה מין משהו כאילו...
הנה, זה שמי לעולם.
נורא. פתאום זה הופך להיות משהו נורא מפורש, השם שלי ומי אני ו... ומה, ומאיפה אני מגיע לכם, ו... אז זה מין מסתירה כזאת, מין משהו שבין קלות, מין לא קלות דעת, אבל מין משהו כזה מין... מאוד קליל, ותיוח שתיו, ותזרמו, כמו שאומרים.
נכון,
והשם
נכון.
והשם הוא גם לא כזה חשוב וזה, אבל פתאום הוא פתאום נורא חשוב, פתאום הוא נוכח כזה.
כן, את מביאה לנו פירוש שלישי קודם, לאיה אשר איה, זה בעצם לא תשובה. זאת אומרת, זה לא שהוא ענה להם שהתשובה היא איה אשר איה, אומר להם, אל תשאלו, כמו שהמלאך אמר ליעקב, למה זה תשאל לשמי? אין לי שם קבוע, עזוב. איה אשר איה, דיינו, יש לי הרבה שמות. אל תחפש. זה עוד פירוש שלישי שלא שמנו פה. כן, אז נניח, עזוב אותך. איה אשר איה. בסדר? כל פעם אני בשם אחר, אין לי שם. אל תחפש. אבל אז באמת, טוב, אז לך עם זה עד הסוף. כן? וביטום, פשו. אני נוטה להבין בהקשר הזה. זה הסתירה המשונה. זה לא שכשאתה יוצא לדרך אין לך תמונה ברורה של מה נכון לעשות. רוב האנשים רוצים לבחור אחד מהקצוות. או שברור לי מה נכון לעשות, או שאני חופשי וכל הזמן מתחדש וזה וזה וזה. לא מצליחים להחזיק את שניהם. הרגע, אז כתוב בתורה מלא דברים שצריך לעשות. איפה החופש הזה שדיברנו עליו? התחדשות, מה זה? כל פה כתוב, תעשה ככה, תעשה ככה, אם לא תקבל מכות, אם לא, נכון? אז איה שתקום, כל פעם תתחיל מחדש, אבל כתוב בו מות יומת, על מה אתה מדבר? זה הפוך, הוא אומר, אם אתה רוצה אי פעם להגיע לדמות הברורה שאתה רוצה, אתה צריך את איה אשר איה. זה לא שבגלל שאתה איה אשר איה, אז אתה לא אכפת לך מי אתה. אני זורם, מה שיהיה. זה לא זה. כאילו, נגיד את זה בשפה ימימאית, אז קבלה עצמית זה אומר שלא אכפת לי מי אני. אם אני מקבל את עצמי, אז נכון, זה לא משנה, הכל סבבה. זה לא ככה.
מקבלת כלא מקבלת.
כן, אבל אז מקבל, ואז דווקא אתה יכול להיות ברור. לא שאתה נהיה פלואידי כזה. אבל אם זה ברור מדי, בלי איה אשר איה, אכלת אותה, זה מה שהם אומרים. אומרים, הבנו, אנחנו רוצים להיות... לפי תיקון עולם במלכות שדי, אנחנו רוצים לחיות עם המוסר האלוהי, רוצים לא לחמוד, רוצים זה. נפלא מאוד, אנחנו הולכים איתך. יופי, ומה קורה כשאתה נופל? טוב, לא יודע מה נעשה איתך. בוא נזרוק אותך, נשאר עם אלה שמצליחים. אז אומרים, יהיה אשר יהיה. כאילו גם בהקשר של אני גם הולך עם השיטה הזאת. גם אני מוכן... מההתחלה איתכם. הוא עם עצמו. מוכן להגיד, טוב, אני מוכן לראות איך נעשה את זה עכשיו. אז אני חושב שזה סתירה חשובה לראות אותה, וזה גם להכיל את הסתירה הזאת בנפש. דווקא אם יש לי את הבסיס של היה אשר היה, יש לי כלים לשמוע מסר ברור. זה לא כאילו, רגע, אז מה זה אומר אם אני לא ככה? כלום, עדיין אומר שאתה חמוד.
זה משחרר את השליטה גם, העצמית הזאת.
שמה?
של לנסות להתנהג בצורה מסוימת לפי כל מיני חוקים וכללים, ולא כי זה המהות שלך, כשזה המהות שלך ואתה מתחיל לפעול ככה, אז פתאום זה מסתדר. כאילו גם אתה נופל וגם...
טוב, אז הכינו לעוד חידוש, שבעצם זה הפנימיות של אותו שם. אתה רואה כאילו את תעשה לא תעשה, זה נראה לך איזה תיק כזה שצריך להיות. בפנים יש שם חופש מוחלט, זה בתורות החסידיות הקצת יותר קיצוניות, זה הכיוון.
ומתחבר אולי קצת, כאילו אם לקחת את זה כדין או כחסד, כאילו זה מאוד כזה, מה שהיא אמרה, אז כאילו יותר כזה.
שאתה באמת בכל רגע נתון יכול לעשות הכל. לא תחשוב שבגלל שיש מערכת כאילו תעשה, לא תעשה וזה, אז יוצא כאילו איזה רגע שאתה עכשיו...
שתשובה אחת, נכונה.
אתה חופשי לעשות הכל ברגע נתון. זה בפנים. בסוף זה יוצא מאוד קדוש ונפלא. אבל בפנים יש תנועה של חופש אינסופי. אפשר לעשות הפוך, אפשר לעשות ככה. כי גם באמת רואים שבכל מיני מקרים הצדיקים... או הנביאים, או זה, הם הכריעו שלמרות שכתוב ככה, אני אעשה הפוך. עכשיו זה לא זמן מתאים לזה, נעשה ככה. אז מאיפה אתה מקבל את הכוח הזה, כאילו, יהיה אשר יהיה, ומצד שני, בחוץ יש לבוש של סדר כזה, של...
כאילו אין סוף לצמצום באיזשהו אופן, שני השמות האלה.
אבל אנחנו מקובלים. לא, זה שתי תשובות, לוקחים אותנו לטוב, בסדר, מרחיק לכת. בפנים יש שיהיה אשר יהיה, מה יוצא בסוף? יוצא בסוף, שבאמת אתה נכנס לתוך, אבל ממקום חופשי. לא ממקום שאתה, מה לעשות, חייבים עכשיו פה. זה טריקי.
כי אם אתה מקשיב למקום הפנימי האמיתי שלך, לפעמים הוא מורה לך לעשות הפוך לגמרי מה שהוא היה לפני שנה, או עוד שנה. זה לא בטוח שזה כאילו הדבר הנכון, פשוט כרגע זה האמת. אם תעשה הפוך, זה לא...
כן, את מסמנת לנו את הקו הזה. לפי הדיוק עכשיו, נכון?
לפי מה שאמיתי עכשיו.
נכון.
כאילו אני יכולה לדעת שהאמת זה לעשות ככה וככה, אבל אם אני אעשה את זה, למרות שאני לא מרגישה את זה עכשיו, אז זה לא לוקח אותי הלאה.
אז זה עוד תשובה רביעית. התשובה הרביעית... או חמישית, לא יודע כמה יצא לנו כבר, שזה נכון, ואף על פי כן זה צריך להיות מותאם אליך. זאת אומרת, מה שהוא אומר להם, השם, אלוהי אבותיכם, וזה, זה כולם יודעים מה זה, מה יקרה, אתם חוזרים לארץ ושם, אתם תהיו כזה, ו... טוב, בקיצור, מה יוצא מכל הדברים האלה? שבאמת, יש פה שתי תנועות שנראה שהן קצת במנגינות הפוכות. זה נכון. זה נכון. והחידוש של יציאת מצרים יוצא שזה יהיה אשר יהיה. אז היוד כבבקי כבר נחשף בעולם. אבל השם הזה עוד לא נחשף בעולם. הוא נחשף כשצריך תרופה למצב יותר נמוך. בדרך כלל זה ככה. גילוי של רחמים יותר עליונים... הוא נחשף כשמגיעים למקום יותר נמוך. יש בו צורך. אז זה בא הצורך מלמטה, אז מישהו מוריד את הגילוי הזה. זה רחמים יותר עליונים.
טוב, מעניין עניין הסנה.
רגע, אני רציתי להביא לכם משהו אחר קצת. אולי הסנה בשבוע הבא. תראו בעמוד וב. אז פה, וב למטה, פה באמת לא ל... וב למטה, פה. והם עברו את חייהם בעבודה קשה בכל מיני מובנים.
אה, בהתחלה. יחסית
התחלה?
כן. זה
נורא
מודרני.
אה? מה?
זה ממש מודרני.
איזה, מה?
מה שכותב.
איזה חלק?
הם עררו את חייהם בעבודה קשה בחומר בלבנים.
שמה?
זה נורא מזכיר מה שיש עכשיו.
כן.
לא השתנה כלום.
כן. אז זהו, אז פה באמת אנחנו רוצים להבין מה זה עיקר העבדות, שהיא קיבלה צורה מסוימת במצרים, אבל מה עיקר העבדות, וממה אנחנו מחפשים להשתחרר, וזה לא דווקא ניצולי שואה וכו', כן, זה... לפעמים הדימוי הזה הוא דווקא מרחיק מאיתנו. בסדר, יש ניצולי שואה, וזה, מה אתה רוצה ממני? אני רוצה לדעת איזה עבדות אני צריך להשתחרר. בסדר, יש בחינת ניצול שואה, אחרי שחטפתי איזה בומבה או זה, אבל... אז הוא אומר לנו ככה, עיקר מרירת הגלות הוא בחינת עבדות. הוא אומר, והם מררו את חייהם, מה עשה להם את החיים מרים? בעבודה קשה, בחינת עבדות, שנמשך מזוהמת הנחש, מבחינת ביצבון תוכלנה. בעצם הוא אומר לנו, זה חיבור לחטא אדם הראשון. כל הנושא של עבדות, קבל הספקה, אהיה אשר אהיה.
אה, זה שלך?
אני רק אבדוק, אולי זה תלמיד או משהו שחפש, אבל אם לא אני אשתק את זה.
כי הוא כבר
כי זה קרוב.
חשבה
על עצמך. למה אותך? נורא כיף פה. מה קרה?
טוב, אז...
אתה פה, אבל גם רצחו אותך.
מה?
חס ושלום.
כאילו, אני אומרת, מה היא חשבה?
בחינת עבדות שנמשך מזוהמת הנחש. אז אנחנו מתחברים לחטא אדם הראשון, שכל הנושא של העבדות והעיצבון פה, שורשו בחטא אדם הראשון. ודיברנו ב... שיעורים קודמים שהירידה למצרים היא חלקה השתלשלה ונועדה לתקן את הסיפור של אדם הראשון. אז נכנסים לתוך העבדות ואיך יוצאים ממנה. אז הוא אומר, עיקר המרירות זה שאתה עבד, שאתה לא חופשי. זה עיקר העבדות, לא מה אתה עושה כל כך, אלא זה שאתה עבד. עבד זה שאתה לא בוחר. ברמה הפשוטה, שאתה לא מצליח לבחור מה קורה איתך בפנים ובחוץ. וזה נמשך מזוהמת הנחש, זה הדיבורים של הנחש ומה שהוא השפיע על חווה לאכול מהעץ, זה הביא את הבחינה של העבדות, שזה שייך לעיצבון תוכלנה, זה שייך לעצבות. ממה בן אדם עצוב? בייחוד מזה שהוא עבד. ממה מר לו? בייחוד מזה שהוא עבד. בחינת התגברות העצבות. זאת אומרת, אתה רוצה... עיקר השחרור זה להפסיק להיות עבד. בעולם של הנפש, בין היתר, זה שאני לא משועבד, שהנפש שלי לא תלויה בהם. הוא חייך, אני מבסוט. הוא לא חייך, אני לא מבסוט כל היום. ההוא, לא יודע, אני נזרק לכל מיני מקומות, אין לי שליטה, מזה אני נהיה עצוב. או מכל מיני חייב מוכח צריך.
וואה.
חייב מוכח צריך, זה עושה אותי עצוב. כי אני חייב, לא בחרתי פה כלום, יש לי פה חייב מוכח צריך. אז הוא אומר, זה בחינת תיתה יבן, שעל זה צעק דוד המלך, תבעתי ביבן מצולה ואין מועמד. אני צועק על זה שאני תובע בתוך העצבות והעבדות, הצילני מתית ועל אתבעה. וזה שכתוב בזוהר הקדוש בעבודה קשה, בקושייה, בחומר, בחומרה דשמעתה, ובלבנים בליבון הלכתה. אז הוא אומר שבעצם התורה במשמעות שלה כאן זה להבין איך אני משתחרר ומה לעשות בכלל. מה לעשות בכלל ומה לעשות כדי להשתחרר וזה. ואני מחפש עצות לזה. והכאב ראש הכי גדול זה למצוא את העצה הנכונה. ובמה הם שיגעו להם את המוח? שהם לא ידעו את העצה הנכונה. שהם יתבלבלו. ושיהיה להם נורא קשה להבין מה נכון ומה הם רוצים ומה זה. תרפו להם את המוח. וזה משגע את הבן אדם. כי זה עיקר מרירת הגלות שמבלבל השמחה בו התברך שהוא בחינת אמונה הקדושה. אנפין נאורין על ידי הקושיות והבלבולים. שזהו בחינת חומרה דשמטה וליבון הלכתה. יש שמחה בו התברך. יש מצב שיש לך אותו ואתה שמח. שיש לך אותך ואתה שמח. אז זה יופי, העולם מסודר. עכשיו יש כל מיני התלבטויות. מה?
זה קורה הרבה,
אבל
איך לחזור לשם?
יוצאים ממצרים.
ומה, שזה נקרא בחינת אמונה הקדושה. אמונה הקדושה, פנים מאירים. פנים מאירים, שהעולם מאיר לך פנים, ואתה מאיר לך פנים. ומה ההפוך של זה? קושיות ובלבולים. היום אנחנו בעידן שמאוד מקדש את הספקות, אבל האמונה הקדושה זה סוג של ודאות פנימית שהיא נותנת שקט ושמחה. ולא רק ש... דבר ראשון, משכנעים אותך שזה בלתי אפשרי להגיע לוודאות כזאת. ודבר שני, אם אתה חושב שזה אפשרי, זה גם די גרוע, כי זה מאוד לא קדוש להיות בוודאות. כן. אז אמונה זה לא שאתה חושב שאתה יודע את האמת בשביל כל העולם, אבל יש לך נקודת ודאות שנותנת לך שמחה. אין שמחה אלא כהתרת הספקות. וזה עיקר מה שעושים, להכניס אותנו למיליון קושיות ובלבולים, ולשכנע אותנו שלא כדאי לנו בכלל לצאת מזה, ושאי אפשר לצאת מזה. ככה זה בחיים, אני תהיה מבולבל כל החיים, והלך עליך. זה עבודה של מצרים בהקשר הזה. כי עיקר בחינת הסוק השמעת העלי בדהילכתה הוא לברר וללבן עצות אמיתיות לעבודת הבורא התברך, לצאת מזוהמת העין מהשפלה ולהתקרב אל ההתברך. כי לא המדרש הוא העיקר אל המעשה.
כן.
טוב, איך אני יוצא מהברוך? כאילו, בסדר, ישבנו, למדנו. העיקר, איך אני יוצא מהברוך? בסדר. עכשיו הוא רוצה להגיד, יש משהו ספציפי שעל ידו המצרים מבלבלת אותך. תראו בשורה האחרונה בפסקה הזאת, וזה להשם יתברך, וזה בכל עבודה בשדה, שהוא, תעברו עמודה, תאוות ממון ותרדת הפרנסה. וואי, מה יהיה עם הבנק? מה יהיה עם הבנק? הוא אומר, יש כמה נקודות שהוא אומר איפה זה, אבל כסף. כסף זה אחד המקומות עבודה המרכזיים של מצרים, לבאס אותך ולהכניס אותך לחושך, עצבות ומרירות. תרדות הפרנסה. מי שמגיע לשם. אבל אני רוצה להוסיף עוד קצת. הוא אומר במקום אחר, שבתוך הממון תחובות כל העבודות זרות. כך, שקל, 10 שקלים, בתוך זה כל העבודות זרות של העולם, בתוך זה. זאת אומרת, אם בן אדם מסתכל מה יש לו עם כסף, כל הסוגיות של החיים שלו, של אמונה ולא אמונה, זה שם. כמה כסף זה שווה? זאת אומרת, בסדר, אתה יושב ועומד בבית המדרש, אבל בפועל אתה יוצא החוצה, איפה אתה מגלה את האמונה ואת הזה ואת הלא? אם תחליפו תאוות ממון באישוז עם ממון, אז זה יותר פשוט. כי אנשים חושבים, תאוות ממון, זה רוצה מלא. זה לא דווקא, עניינים, יש לך עניינים עם כסף. לא לוקח, כן לוקח, יפה לבקש, לא יפה לבקש. שם זה עבודות זרות.
לא משנה
מאיזה
כיוון בעצם.
העיקר שזה אישוז. העניין. ואם אתה תסתכל תעשה עבודה על מה שקורה לך עם כסף, שם אתה תפגוש, א', תפגוש את כל העבודות זרות שלך, וזה שם גם מקום התיקון. וזה, הוא אומר, זה ממש ככה, נגיד, מה שעלה לי בהקשר של השיעור הקודם, בנתניה, אני רואה את זה אצל הרבה אנשים. לכאורה יש לבן אדם שאלה, איפה הוא יעבוד? בסדר? ובן אדם צריך לעבוד ולקבל כסף. מה לעשות? יהודי צריך לקבל כסף בשביל לעבוד. אבל מלבישים על זה כל מיני סיפורים נוספים ולא שמים לב.
על העבודה?
על העבודה שזה כאילו, יעני, בשביל הכסף, ואין לי ברירה, בגלל הכסף, אני עושה זה וזה וזה וזה, ובאמת, זה, יש כסף, אתה צריך כסף, זה, אולי אפשר לעשות כסף ממקום אחר. אז זאת אומרת, מתלבשים כל מיני חסימות והתרחקויות על הסיפור של הכסף, וזה הופך להיות כאילו התירוץ לכל מיני, אבל זה לא, אז זה העבודות זרות שמלובשות בכסף. הרבה אנשים, כולל אותי, עובר ועברתי עם זה סיפורים, איפה אני אעבוד, ואני עובד בכל מיני מקומות שבינינו אני מרגיש די עבד. כל מיני סיבות. כי אני לא רוצה, כי זה, כי זה, לא יודע, אני עצוב, יש לי פנים חשוכים, ויש לי מרירות. עכשיו, לכאורה, למה אני לא עוזב את זה? בגלל הכסף, בדרך כלל. מה?
90%
לא יודע, בוא נגיד אפילו אחוזים יותר נמוכים, אבל כך וכך אנשים, בגלל הכסף. זה אומר, זה לא בגלל הכסף, זה בגלל העבודות זרות שיש לך בכסף.
כי שמעתי את הרב דוב זינגר, שהוא אומר, באתר ליבה, לאינטרנט, שהוא אומר שכאילו אין צורך לחבר את כל הנושא של עבודה עם כסף. כסף, מה שמגיע, מגיע, עבודה זה עבודה. כאילו, לחלוטין, להשאיר את זה במין, כאילו,
שני נתיבים.
זה ענק, כאילו. אני מושג, באמת מסתכלים על זה בשביל זה. אבל כאילו,
זה משנה את כל.
כסף. כסף יבור.
עכשיו אנחנו הניצולי שואה, בסדר? עכשיו אני יושב שם. ואני כולי אוכל סרטים על הכסף. ואז בא משה רבן אומר, חברים, כסף בצד אחד, עבודה בצד שני. חמוד זה, אז הוא קצת. יפה. מה שמו? אייה, כאילו, איך אני, על מה אתה מדבר? מאיפה מתחילים? אז הוא אומר, מה הוא עושה לך? הוא מתחיל איתך בפרח, כתוב, הביד אותם בפרח. אז כתוב במדרש שפרח זה אותיות פרח, שהוא לא מיד אומר לך, בוא, אני אעשה אותך עבד ומסכן ודפוק ועצוב כל החיים. ומה הוא מתחיל? הוא אומר ככה, תראה, אתה מוכרח לצאת מאוהל תורה, לצאת מבית המדרש של השדה, לעסוק בפרנסה. עד שמטרידו בכל עבודה בשדה. עכשיו הוא מתחיל להמיס לך את המוח. טוב, כבר יצאת לשעה, אבל עכשיו עוד 3 שעות אתה תחשוב על זה. עד שמטרידו בכל עבודה בשדה, הוא מסיתו, הוא מדיחו מלקבוע עתים לתורה. עכשיו מה, חצי שעה לשבת, לכתוב עם המחברת, לעשות איזה משהו, עזוב, למי יש זמן? יש לנו מלא מה לעשות היום, נכון? יפה, אז גם עכשיו שכחת גם לשבת עם עצמך. וזה את כל עבודתם אשר עבדו בהם בפרח, ודרשו רבותינו זל בפרח, שבתחילה נכנס עמו הבעל דבר ועשית רחרה בפרח, הוא מתלבש במצוות. בהתחלה, הצד ההפוך, מדבר איתך דיבורים יפים של מצוות. מצוות, כל אחד הוא מדבר איתו בשפה שלו, כאילו, מה זה מצווה בשבילו? אז אומר לך, הלו, אתה לא יכול לשבת כל היום בבית המדרש, אתה צריך לצאת לשדה, לעסוק במלאכה. בוא נתרגם את זה למודרנית. אתה לא יכול כל היום לעשות מה שאתה אוהב, נכון? צריך גם להרוויח כסף. אז בוא, שעה, שעתיים, נלך לעשות את זה, אחר כך, צאת תחביבים. בסדר? וכי אתה רוצה למות, או להיות עני, הוא מקבל נדבות, כאילו, מה יהיה איתך? עד שהם השליחו.
נשמע כמו אבא שלי,
סטרח. עד שהם השליחו בתוך עומק טיט היוון. עד שככה הוא מגלגל אותך, עד ששולח אותך לתוך ביצה של טיט. שהוא אנפים חשוכים, פנים חשוכים, מרירת העצבות של הממון, בחינת ביצבון תאכלנה. אתה מקבל אוכל, אבל כולך עצב. זה, וזה היה העבודה שלו, ככה הוא גלגל אותך. אז אם כבר אתה שם, ואתה בתית היוון, עכשיו יש שאלה איך יוצאים מפה, אבל לפחות תראה את ההתגלגלות. איך יצא שהתגלגלת לשם? זה לא ביום אחד. יש מדרש שאומר שעבדו יפה על היהודים. איך שיעבדו אותם? עשו שלט. כל מי שעושה לבנה, זה $100 ללבנה. עבדו ברבק. למחרת אמרו, מצוין. אותו מספר לבנים, רק היום אתה לא מקבל את $100. אבל אנחנו כבר יודעים שאתה יכול לעבוד ככה. ככה. עד שאפילו כשמרוויח ממון, אינו מספיק לו כל ימיו. כי משתוקק בכל פעם יותר. עכשיו, משתוקק בכל פעם יותר, זה לא עוד פעם דווקא תאוות. זה שתמיד אתה מרגיש שאין לך מספיק.
כן, שאתה לא עושה
מספיק. אז עכשיו, מה? אני יודע למה אנחנו אומרים את זה.
אתה חזר, כאילו אתה כבר אמרת את זה.
מה?
לא עושים מספיק.
כן, אין לי מספיק. וכל מה שמרבה נכסים, מרבה דאגה. אל תדאי, לא תחשוב. אתה מספר לעצמך שברגע שיעלו לך את המשכורת ב-2,000 שקל, אז יפסיקו הדאגות. עד רבה, אני הכפול. כי מסיתו לבנות פתאום ורעמסס. אומר לך, וואו, הרווחת עוד 2,000 שקל? בוא תיקח הלוואה, תעשה הרחבה לדירה, תעשה זה, יאללה. כאילו, בוא נבנה פתאום ורעמסס. שהם בניינים גדולים וגבוהים שבונים לעצמם. והוא אומר, הם משעבדים את עצמם. אז כאילו, טוב, זה מאוד עוזר שאתה מקבל אס-אמסים, בוא, קבל הלוואה, 10,000 שקל בדקה וחצי, ותחזיר את זה מתי שתרצה, וזה, יש, אני מקבל מדי.
לעצמם זה כבר הסיסטם.
אבל אנחנו אומרים את זה לא בשביל להתבאס, אלא בשביל לקלוט. קודם כל, אתה חייב לקלוט לאן התגלגלת. עכשיו, שקלטת לאן התגלגלת, יש צעקה גדולה ומרה. אתה לא תצעק, כי אתה תחשוב שזה נורמלי. הדבר הראשון ש... לא יודע, פה בהקשר הזה משה רבנו לא עושה את זה, אלא עם ישראל מבין את זה לבד באיזשהו שלב. אבל ההתעוררות הראשונה שלך זה להפסיק לחשוב שככה חיים. רוב העולם לא יוצאים, כי זה ברור להם שאין שום אפשרות אחרת, ככה זה, מה זה, זה החיים. אתה אומר כן?
לא, אני חושב עוד דבר
גם להאמין שבכלל
אפשר אחרת. זה יותר נראה לי. כן. כן, איך אני מוצא את האמונה שאפשר אחרת, שזה לא ככה זה... אולי זה קשור למה שאתה אומר, שהם כבר שכחו את השם. יש לנו איזה זיכרון עמום, שפעם היה איזה סיפור עם אלוהי אבותיכם, אבל מפה...
בהקשר הזה נתינת צדקה, זה בעצם מין כמו סוויץ' כזה שבו אתה עושה שורט לשחרור עצמך.
לשחרור עצמך? תלוי אם אתה נותן צדקה ואין לך אולי.
כי הוא אומר בעמוד A, עיקר התיקון לזה הוא צדקה. בעמוד A, בעמודה השנייה, שורה 7 בערך, 6. עיקר התיקון הזה הוא צדקה, להרבות בצדקה לעניים הגונים, על ידי זה נתקן כל ממונו עד שנתגלה בו, נתגלה על ידי הממון דקדושה די כגדולת הבורא יתברך. זאת אומרת, נדמה לנו ש... זה אולי קשור, שנדמה לנו שכסף לא קשור לקדושה. שיש כאילו עניינים של טוב ומהות וזה, וכסף זה ביזנס אחר. והוא אומר, יש ממון דקדושה שדווקא על ידי הכסף מתגלה גדולת הבורא. וזה, ותאוות הממון עושה, או האישוז עם הכסף עושה ההפך, שדווקא שם מתגלה כל החושך. והתיקון לזה, זה צדקה. בצורה הפשוטה, חוויה התמידית שאין לנו. הוא אומר, יש לך. יש לך, תשחרר. עושה לך הרגל, עושים שקל. עושים משהו, זה הרגל כזה, כל בסדר, יש לך. הוא אומר, זה גם... הוא אומר שזה מכניע את המדמה, שיש לנו דמיונות מסביב בכלל, ודמיונות מסביב לכסף בפרט. הדמיונות האלה משתלטים לנו על השכל. זאת אומרת, ברגע שאתה תיתן צדקה, זה כוח שיש לו אפשרות לשחרר לך את הדמיונות מסביב לכסף. למשל, אם אני לא אעבוד אצל הבוס הזה, הלך עליי. ודמיונות. אז תן צדקה, תראה, פתאום אתה לא בטוח שהבוס הזה הוא כל חייך. או לא יודע מה. וגם השאלה אם אתה מרגיש את הטעם המר של הכסף הזה. ומתישהו אתה לא רוצה לאכול אוכל כזה.
כן, הכסף לא יכול לשאת ברכה אם לא, אם התהליך הוא לא מבורך. כאילו, התהליך הוא לא...
כן. בסדר, את אומרת שלא נעבוד על עצמנו, אז תגיד, בסדר, אני לא אוהב את התהליך, אבל עכשיו בוא אני אגיד איזה כס ואני אגלה את הברכה בשפע.
כן.
אבל את כל הכסף הזה, אני השגתי אותו בצורה לא מבורכת.
כן. כאילו... גם בסוף אם יהיה לי את ההרחבה של הבית הזה, אם התהליך שבו הושג הכסף הוא לא היה מבורך, אז...
זה כסף של עבדים.
בדיוק, כן.
זה אפשר, בסדר, אפשר בסוף להעלות הכל, אבל לכתחילה... זה כסף של עבדים, ואתה צריך להתחיל להרגיש שהכסף הזה הוא חשוך. זה מה שהוא אומר, כסף חשוך. שונא בצע, הוא אומר, אחרי זה מבדים דיינים, דיינים שונאי בצע. לא שהם לא סופלים כסף, אלא הם לא סופלים כסף שהוא לא שלהם. ולא שלי, זה שייך גם לעשות משהו שהוא לא שייך אליי, או שאני צריך להיות, לשחק אותה מישהו אחר בשביל לקבל אותו. כל זה, זה כסף חשוך. והאמונה בעצם זה, אפילו אם יש לי קצת, אבל זה שלי, אז אני הולך עם זה. זה לא שאומרים לך, טוב, אז יהיה לך אמונה, אז תהיה מליין. יהיה לך אמונה, אז יהיה לך את הכסף שלך.
כאילו אתה במדרגתך.
השייך לך, לא יודע, יש לך איזה סיבוב, שרוצים לגלגל אותך וזה, אז שולחים לך את הכסף שלך, כשאתה הולך בנתיב שלך. יש מקצועות לא... לא מרוויחים טוב כל כך. בעצם לאט לאט מה שמשה צריך לבנות אצלם ומה שהעם צריך לבנות אצלו זה הוודאות שאני רוצה את שלי. לא רוצה משהו אחר. יש לי חבר, הציעו לו עבודה. אז הוא שאל, זה עבודה או עבדות? אז אמרו לו, עבדות, אבל משלמים טוב. מה?
אני רוצה
את השאלה הזאת, זה הולך.
לא, לא דווקא. אני יודע, לפחות רוצה לדעת לאן הוא עולה.
אני
רוצה
להיות עבד
בכסף טוב. אני מתפשר קצת.
אופה, 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 מה זה?
עלינו ליגה, עלינו ליגה.
אחרי של דבורה עזבה, מוציאה.
אז בעצם, מה שאנחנו רוצים להגיד, זה שאם אנחנו נקרא נכון את הפרשות האלה, בתוך הפרשה הזאת מסופר הסיפור שלנו לצאת מהעבדות, לענייננו, נגיד, מהסיפורים שלנו עם כסף. אם תקשיב טוב, יש לך בפרשות האלה את הרמז איך, את האתגרים שאתה תעבור בדרך, את מה פרעה יגיד לך כשאתה תרצה לצאת, את מה אתה תבכה אחר כך כשאתה תתחיל לצאת, את כל הסיפורים שם, מחכה לך. רק תקשיב, תקבל את העצות, תקבל את זה, בסדר, אתה תעלה, אתה תראה, אתה תיבעל, אתה זה, אבל בסוף.
יש איזה קטע
שכשאתה
צריך
איזה סכום
כסף, הרבה פעמים בשביל משהו שהוא חלום שלך, פתאום מגיע
ואו ההפך.
לא הבנתי מה זה או ההפך, שבדיוק חסר לך את זה?
שבדיוק הייתי צריכה, אז הלך לי המנוע שלו, ועכשיו יאללה בואי תראי מה זה צריכה. האמת שאתמול מילאתי טוטו, כי אמרתי טוב בטוח אם הוא מביא בעיה, הוא מביא פתרון, ושוק שלא זכיתי. הייתי אומרת בזה, טוב זה הפתרון, ברור, איך לא חשבתי את זה קודם.
מה שמעניין אבל פה, ש... אני חוזרת שוב למה שהרב דוב אמר, כאילו שהעבודה צריכה להיות, כי הוא לא משנה מה, צריך לעבוד.
כן, כאילו זה לא קשור בכלל.
כן, אבל צריכה להיות עבודה. כאילו כביכול, אם היינו יכולים לחשוב, טוב, הכסף לא קשור, כאילו כסף משמיים זה...
זהו, אבל אומר זה לא קשור בכלל, זה לא בשביל כסף, את צריכה לעבוד.
כן, עבודה זה עבודה.
זה מדהים.
זה עובדים. בכל רמה כלשהי עובדים, כאילו בכל דבר עובדים. כאילו זה מביא ילדים, בכל דבר כלשהו עובדים. הולכים, 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 הולכים.
אבל למשל, אם יורדים בסוף למלאכות, לפרקטיקה של זה, שיכול להיות שמישהו, הוא ממש משוכנע שצריך לעבוד נורא קשה בשביל הכסף. אז גם כשיצילו לעבודה עם כסף טוב, יש בו משהו שהוא לא יכול לקבל את זה. הוא ימין, לא יכול להיות.
תפיסה עבדותית כזאת?
לא, אתה כאילו, אין, זה תקוע לך. לא, אני צריך לירוק דם בשביל לקבל מה שמגיע לי. אז הוא יארגן לעצמו מצבים כאלה. זה אין מצב שאני אעבוד ואני אקבל כסף נורמלי. היה נערך עובדים סוציאליים. כאילו...
נכון.
כן, מה, זה ברור, אנחנו עובדים כמו משוגעים. מה, תשמע, אני נכנסתי לאיזה... ממש הייתי צריך להתגבר על תאוות ממון בהקשר הזה, איזה יום התחלתי כאילו לעבוד באיזה ארגון, התראיינתי וזה.
אתה עובד סוציאלי?
לא, 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 בהקשר אחר. חינוך זה מקבילה. מחנכים ועובדים סוציאליים ושוטרים כנראה. איזה, אחיות, רופאים, בשירות הציבורי בלבד. שנכנסתי לאיזה מקום, ואז עם איזה סיפורים יפים של מצוות ניסו לפתות אותי לעבוד בלי כסף, וזה היה פשוט מאוד מרשים.
פשוט נורא.
מסירות נפש, עם ישראל, חינוך. וזה היה דווקא לא מקום, שליחות. מה לא, אתה היית הולך בשליחות, אז אם זה שליחות, תשים לי אתה את הכסף מהמשכורת שלך. וזה היה עבודה שרציתי, ואמרתי, וואה, מגניב. אבל אני מתחיל להריח כזה. אומרים לי, תלך שלושה ימים לזה, אחרי זה תלך להשתלמות. אמרתי, רגע, השתלמות נהוג בעולם לשלם. לא, זה להראות רצינות ומחויבות וזמן לימוד, זה השקעה של העובד. זה עוד אחד ועוד אחד. ופשוט תפסתי, מאוד רציתי את העבודה הזאת, היה נראה מגניבה, משהו שחלמתי עליו הרבה זמן, ארגון גם מתוקתק. יש ארגונים, למה זה התאה אותי? כי ארגונים מצ'וקמקים, אתה מזהה ישר מראש, שמשלחו אותך לעבוד בלי כסף. זה היה ארגון מתוקתק, היה שם בן אדם שהיה נראה רציני. יסודי, מקצועי, באמת, הם עשו תוכנית לעבודה עם בתי ספר סופר, סופר מקצועית. משהו מרשים מאוד. ופתאום אני קולט מאחורי הקלעים, סופר מקצועי, אין בעיה, רק אתה תעבוד ולא נשלם לך. כן, כאילו נשלם בכללי, ככה, חוץ מזה וזה וזה. ואמרתי לה, התחלתי להגיד, לא, לא מתאים לזה. בסוף אמרתי לה, אני עובד עם כסף, וזה עד כאן זה ברור, אז היא אמרה לי, חפש את הרברים שלך. זה נגמר בזה. וזה היה... אז אני אומר, ניסיון, תאוות ממון, זה לפעמים שלתקן את המקום הזה, שזה סביר בעיניך, לעבוד בלי כסף, זה גם שייך לה... ואז אתה לא מבין למה אתה עובד, 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 והקופה לא מתמלאת.
כן.
כן.
אתה גם עושה להם טוב.
מי יעשה, נכון, מי יעשה? מי יטפל במסכנים? מי יהיה מחנך? נכון? יש...
נכון. מי יעשה אומנות?
מה? את אומרת שאלה טובה.
יהיה
מי. א', יהיה, וגם אם לא יהיה, אולי סוף סוף...
יהיה אשר יהיה.
אולי סוף סוף, שיהיה מספיק אנשים שיגידו שהם לא מוכנים לעבוד ככה, אז...
יש התנגדויות כאלה פתאום, למרות שאנשים מסכימים לעבוד ככה 50 שנה, אבל פתאום יש התנגדות, ופתאום הם מעלים תנאים, וזה קורה, אבל זה...
שאלה אם אתה בוחר. זה עוד פעם, נחזיר את זה לרמה הפרטית. האם אתה בוחר? יש מצב שאדם בוחר, כאילו היא אמרה לי את זה, אמרת, אין בעיה, אני, את תיקחי אחריות על המצוות שלי, צדקות, אני אתן בזמני הפנוי. אנחנו עכשיו מדברים על עבודה, תשלמי, אחרי זה נותן צדקות, אל תדאגי לי. אז זה, כאילו, השאלה אם אתה בוחר לעבוד בחצי כסף, או שאתה לא בוחר. זה הסיפור, והוא גורם לך לא לבחור לאט לאט, ככה. אתה לא שם לב איך התגלגלת להיות מאוד לא בוחר.
כי הבוחר הוא לא עבד, הוא באמת היציאה. ברגע שאתה...
למה אתה רוצה להוציא אותנו מפה בכלל?
למה אתה רוצה? מה זאת אומרת?
משה, כשמשה בא, חלק אומרים לו מה...
כן.
בהקשר החומרי
זה גם, כאילו, אתה פחות מתפתה, גם הכסף שאתה, שיש לך, אתה מתייחס אליו בכבוד אחר. כשאתה עושה את הדברים שאתה אוהב, או שאתה חובר למקור הזה, אז כבר, אז אתה לא תוציא מאות שקלים על מסעדות ומותגים, ואתה לא.
כי אתה זוכר מהעיקר.
כן, נהיה כאילו הדיוק הזה באמת נהיה גם בכסף. זה נכון.
אולי אם אני אתמצאת את זה, יש שאלה, אולי אני אסביר את השאלה של העבודה זרה שמסתתרת מאחורי זה. השאלה זה, האם כשאני אני, יש לי שפע?
האם
כשאני אני?
אני בעין או אני בעין?
לא, באלף. יש לי שפע. שפע
הכי גדול.
כן, לכאורה. אבל הספקות שלנו מתגלים מסביב לכסף שם, כאילו. כן, שמסתתר שם ש... לא, אולי אם אני אהיה אני, אז לא יהיה לי תסבון, זה ליד וככה וזה, אולי אם אני אני זה שווה פחות כסף, אולי אם אני זה יותר מדי. כאילו, זו השאלה הבסיסית.
אבל זה גם שאלה מה זה שפע. כאילו, גם זה מאוד מאוד
מבובל.
מה זה שפע?
שפע זה הרבה יותר מאוכל, אבל תמיד זה יורד לרגע ולהיה לי בסוף מה לאכול. לא?
בוא נסביר את זה בחום ואחר כך נסביר את זה בכסף. בסדר? כי בפנימיות אנחנו, החיות, אנחנו מחפשים חיות. ואנחנו מפחדים, שמה אם נהיה אנחנו, לא נקבל את מה שאנחנו צריכים. כביכול, אם אני אהיה אני, הלך עליי. כדי לחיות אני צריך להיות משהו אחר. והאמון הבסיסי של תיקון העבודה זרה זה, תהיה אתה וזה, שם תקבל חיים אמיתיים. ואחר כך זה מתלבש על כסף, כאילו יוצא, אם אני אני, אולי אני לא ארוויח מספיק כסף, ואחר כך זה מתחפש ל, אם אני אעשה מה שאני אוהב, אז אין בזה כסף, וכו' וכו'. אבל בעצם, מאחורי כל זה, מסתתרת השאלה הבסיסית.
מה זאת אומרת, תהיה אתה, אבל?
אז זה השאלה, אם...
לא, כאילו, תהיה אתה.
כן.
אז אני אוהב, כאילו... תהיה. אני צריך לעבוד על המידות שלו. כאילו, מה זה תהיה?
מצוות יפות.
לא, כי להיות אתה זה כאילו דבר...
עוד פעם, תביני עוד פעם. לעבוד על המידות שלך זה להפסיק להיות לא אתה. זה עבודת המידות. אתה חושב עבודת המידות זה לשנות את עצמך, זה בדיוק הפוך. זה להפסיק לשנות את עצמך מהסיבות הלא נכונות. זה עבודת המידות.
זה לא
הולך
לפי התאוות.
לא, אפשר להגיד. אפשר להגיד, אבל תורידי את המילה תאוות ותחליפי את זה למשל...
יו, עבודה זרה זה ממש...
להיות בסדר ומנומס. תחליפי את זה ל... כאילו... מה עבודת המידות המרכזית זה להעז להיות אתה. זה עבודת המידות. כי יהיה אשר יהיה. אז מה זה עבודת המידות? לעבוד יותר שעות? לעבוד פחות שעות? מה זה עבודת המידות? להיות לא קמצן? להיות זה... תהיה אתה.
אני, אבל מה זה מרגישה מול כל הקטע הזה? גם בלהיות אני, גם במה זה שפע. כי להיות אני, יש מין קטע כזה, במיוחד מי שנמשך לעולם הרוח, לעולם האמנות וזה. אז אני, זה באמת האומנית, או לא יודעת מה, כאילו משהו כאילו שהוא הרבה יותר מזה, אבל זה לא, קודם כל זה לא דווקא אני. דבר שני, זה לאו דווקא מה שאני עכשיו. זה כל מיני, יש כל מיני...
אני.
כן, זה, וגם שפע, אז מה זה שפע באמת? שפע זה מה שמספיק לי, שפע זה מה שנוח לי, שפע זה כאילו מה... מה זה? המשפט, נכון, אני מסכימה עם המשפט, אני פשוט לא יודעת לברר אותו.
אז א', אוקיי, זה מה שהוא אומר, שזה כל התסבוכת, שהבלבולים האלה, המדמה, הוא מבלבל לנו את השאלות... הלכאורה הפשוטות האלה, מי אתה, תהיה את זה, שפע זה ברור, כאילו מה כל כך מסובך, מצרים הופכת את זה למסובך בהקשר שלנו, אבל יש סימן, הוא אומר, כשאתה עצוב, אז זה סימן טוב.
סימן לא טוב.
עצוב זה סימן טוב?
לא.
כשסימן טוב לדעת, שאתה לא אתה.
שאתה לא
בשביל. אני אמרתי שאנחנו, יש לנו, היה לי סיפור עם דוד, שמש. והגיע איש דודים, כזה חמוד, סיפרתי לכם את זה, אני חושב, אני אספר שוב, זה סיפור חשוב, עשה לי שינוי בחיים. הוא אמר לי, תשמע, בינינו אני יכול לנתק את הערכה, ואז הדוד לא יקפיץ את החשמל, אבל זה מסוכן. זאת אומרת, יש בעיה בדוד, אז או שתתקן את הבעיה בדוד, או מה תעשה, תנתק את הערכה, ואז...
אבל
זה יקפוץ
החשמל.
לא יקפוץ.
אבל אולי יקפוץ, זה בדיוק כמו
אבל הדוד עדיין דפוק.
נכון, בדיוק.
אז למה אני אומר את זה? בהקשר של העצבות. אתה עצוב, זה מנגנון מצוין של הערכה שמעוטט לך מתי אתה לא בכיוון. אז אתה רוצה פשוט איכשהו להפסיק להיות עצוב, אבל להמשיך לעשות דברים שהם לא אתה.
זה מסוכן.
זה מאוד מסוכן. אז אל תנתק את המנגנון של הרקה, הוא בדיוק מה שמספר לך בצורה מאוד תמימה ופשוטה, מתי אתה לא אתה, אתה מיד מקבל עצבות. לא, ככה זה עצובים בחיים, מה זה?
זה גם הכי פשוט
שיש, זה לא זה. כן, ואז עכשיו כשאתה תלך עם המדד הזה, אתה תגלה מי אתה למעלה מן השכל, אתה יכול לספר לעצמך הרבה סיפורים, אני אומן, אני כזה, אני כזה, ומבפנים תתחיל לבוא תשובה מפתיעה. אנא זמין למעווה, אני מוכן לשמוע מבפנים תשובות מפתיעות על מי אני, ואתה תשמע תשובות מפתיעות.
לא, למה אתה יכול לגלות שפתאום אתה מגלה שמחה במקומות מאוד מעניינים?
בדיוק.
כאילו שמה, בכלל לא חשבת?
בוא ניתן דוגמה, יש איזה שיעור, תלמידה הביאה מלאכה, שהיא הלכה עם השאלה, מה אני רוצה? טוב, יפה, קמה בבוקר, אמרה, אני לא רצה אחרי חבר מוכר, צריך מה אני רוצה.
מה היא לא רצה?
היא קצת הזדעזעה לגלות מה היא רצתה. מה זה היה?
לישון!
לנקות חלון.
לנקות חלון?
כן. עכשיו יש משהו... מה, אני כזאת ש... כן. יש את הסיפורים שאנחנו מספרים לעצמנו על עצמנו, ויש בפועל מה אנחנו זה, ויכול להיות שאתה תגלה שאתה...
מנקה
חלונות. אוהב לנקות חלונות. זה מה שבא לך לעשות עכשיו.
השעון הזה. מנקים חלון רק שיש את כל הזמן.
השעון הזה הוא ממש דוגמה חיה לזה. אני רציתי לקנות שעון. אמרתי לעצמי, תכנס לזה חנות בפרדס חנה. תקנה שעון קאסיו ב-50 שקל. מה אכפת לך? כולה שעון. מה זה משנה בכלל? ואני נכנס ואני רואה, לא מצליח לקנות. יאללה, הולך לעוד חנות. לא מצליח לקנות. לקח לי כמה סיבובים להבין. אתה יכול לספר לעצמך שזה לא משנה ומה אכפת לך, אבל אכפת לך. אכפת לך. אז כשהבנתי את זה, שמתי את הכסף, וקניתי שעון יותר יקר, וזהו. אני? מורה לימימה. מה? כן, ומאז אני מאושר. אתה רואה, מה זה שפע? לא, אני אומר את זה בהקשר של... אתה יכול לספר לעצמך סיפורים על עצמך. אני, מה אכפת לי מגשמיות? אני מלמד תורה, ימימה, אכפת לי מגשמיות? אכפת לך. הנה אתה רואה, אז כאילו, מה זה עבודת המידות? עבודת המידות זה, תעשה את זה, זה, למה אתה מנסה, כאילו, זהו.
אז ימימה אתה אומר, אתה מלמד רק בצרפתית?
לא, למה פתאום, לא, אבל אנחנו, אז זה ההקשר, כאילו להעז להיות אני וזה יכול להיות מאוד מפתיע, לפעמים זה מאוד פשוט ולפעמים זה מונח לי מתחת לאף, זה לא, זהו זה, והסימן הוא הסימן, כאילו לפעמים במצרים אתה לומד את ההפוך. אתה לומד איך נראה כשאתה לא אתה, ומה התוצאות, והמרירות, והעצבות, נמאס לך, יאללה, אז בוא. אשרנו מטוב חלקנו. הולכים להתגבר על תאוות ממון, להעז להיות אנחנו, כל מיני.
מדהים.
טוב, אז נקנה את הבניין הזה.